אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
נשים בקליניקה לפעמים מספרות לי שגיל מעבר שלהן זה כמו PMS רק כפול 5, וכזה גם שלא נגמר כשהווסת מתחילה, אלא ממשיך וממשיך. איזון הורמונלי, זוהי מילת הקסם שאנחנו כמהות אליה. איך מגיעים לאיזון הנכסף בדרך טבעית לחלוטין? על כך נדבר היום. שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת, הילרית, מרפא בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אני מארחת באולפן היום את תהל אלמה בארי, שהיא המאסטרית של איזון הורמונלי טבעי לנשים בכלל, וספציפית לנשים בגיל המעבר. תהל אלמה היא מנטורית לתהליכי הבראה, איזון, ריפוי ושינוי גופני, רגשי ותודעתי, בשיטת 12 השערים לאיזון הורמונלי הוליסטי. ומאחורי הכותרת המדהימה הזאת יש אישה שעברה כל כך הרבה בחיים שלה ומצליחה להמרות המגבלות לחיות חיים טובים, בריאים ומלאי הגשמה. הסיפור של תהל אלמה מרתק, מסע הריפוי שלה מעורר השראה, והידע שהיא מביאה הוא יקר מפז. טוב, אז אני אתקיל אותך ישר, אוקיי? בשאלה ככה שמטרידה, אני חושבת, הרבה נשים. האם באמת, את יודעת, אפשר לאזן הורמונים בלי טיפול תרופתי? זה אמיתי? זה באמת אפשרי?
זה מאוד מאוד אמיתי, כי ההורמונים יוצאים מאיזון בגלל כל מיני סיבות, והם לא סתם יוצאים מאיזון. ההורמונים, בסופו של דבר, הגוף בידינו, ההורמונים בידינו, וכשאנחנו לא קשובות, ואנחנו לא אוכלות נכון, ואנחנו לא נחות, ואנחנו רצות ממקום למקום, ואנחנו חשופות לחומרים כימיים, ואנחנו לא מטפלות במערכת העיכול, ההורמונים בסופו של דבר משתבשים לא בגלל שהם לא בסדר, אלא בגלל שאנחנו לא בסדר. כל המושג של תרופות והתייחסות בכלל לגיל המעבר כאל מחלה שצריך לתת לה תרופות, היא גישה בעיניי שמתאה, והיא גישה שמביאה נשים אחר כך לרצות לפתרון אינסטנט, כשבסופו של דבר מה שדרוש ומה שמתבקש זה להתבונן פנימה, לראות איך אנחנו מנהלות את החיים שלנו. פעם היה אוהל אדום, נשים היו מתבוננות, פעם בחודש, נכון. היו עושות בדק בית רציני מאוד לגבי כל מיני היבטים של החיים שלהן, וכשאנחנו לא עושות את זה, הגוף מתחיל להגיב. אז חוסר איזון הורמונלי זה משהו שקורה לאורך כל החיים, לא רק בגיל המעבר, וזה קורה בעיקר כשהחיים לא בהרמוניה, גם ההורמונים לא בהרמוניה.
אוי, זה יפה. הורמונים והרמוניה, לא חשבתי על זה, שיש בעצם פה איזה עניין שלא סתם. איזה קטע, זה ממש עמוק, את יודעת?
זה מאוד עמוק.
ממש.
ההורמונים גם מקודדים לצ'קרות, מקודדים לכל המערך האנרגטי שלנו, ובסופו של דבר, יש מעל 50 ו-150 הורמונים בכל הגוף.
וואו.
זאת אומרת, זה לא רק אותם ההורמונים שמוכרים במערכת הרבייה, אלא יש הורמונים בכל הגוף. הורמונים, המילה של הפירוש המילה הורמונים, זה שינוי, הובלת שינוי ותהליכים מהיוונית. אז ההורמונים בעצם הם השליחים שבאים להודיע לנו, לבשר לנו, כשמשהו אחד קטן בחיים שלנו לא מאוזן, הם באים להודיע לנו, תתעשתי, תתחברי, תתאזני מחדש, תאזני את החיים שלך מחדש.
זו גישה מדהימה להסתכל על זה. אני חייבת להביא, את יודעת, אני מאוד מסכימה גם עם הגישה הזאת, אני חייבת להביא את הכל הרווח. כי אם מקשיבים לרופאים או להרצאות של הרבה מאוד רופאים שמדברים על גיל מעבר, הם מתארים את זה כאיזה סוג של פצצה גרעינית שקורית בגוף של אישה, איזה סוג של שיבוש אחד גדול שחייבים לטפל בו וחייבים לתת לו מענה תרופתי. גם למשל יש, את יודעת, מסבירים ואומרים שנשים עד לפני לא הרבה זמן חיו לא הרבה אחרי גיל המעבר, הם בכלל הגיעו עד לגיל הזה, וזה כאילו הטבע לא בעצם ברא אותנו לחיות כל כך הרבה זמן, ולכן אנחנו צריכים, כמו שמישהו שלא רואה ושם משקפיים, אנחנו צריכים את התמיכה ההורמונלית. זה בעצם גישה רפואית מאוד רווחת. ומול זה, יש הרבה נשים שמתנסות בכל מיני דברים טבעיים, כי הרבה נשים פוחדות לקחת הורמונים, ואז הן מנסות דיקור, לוקחות שיח אברהם, לוקחות זה, וזה לא עובד להן. ואז הן אומרות, זה בולשיט, בוא נלך להורמונים. עכשיו, אני באופן אישי לא נגד הורמונים, אבל מאוד מסקרנת אותי הגישה שלך, כי את בעצם אומרת עבור כל אותם נשים שלא רוצות לקחת הורמונים, או מפחדות או לא יכולות, כי גם זה קיים, יש דרך אחרת, וזה לא בהכרח לקחת שיח אברהם או רק לעשות דיקור. אז תספרי על זה קצת.
הסיבה לדבר הזה, לפחות בעיניי, ואני לא רופאה, אבל אני כן עובדת הרבה מאוד שנים, קודם כל עם הגוף שלי, אני ב-62, ואני פעם הייתי מאוד מאוד שמנה, בעודף משקל, ופעם הייתי מאוד מאוד חולה, ואני התחלתי את המסע ההורמונלי שלי בגיל מאוד מאוד צעיר, הצלחתי בהרבה מאוד עבודה אישית למפות מה היו האירועים הספציפיים בחיים שלי שהוציאו אותי מאיזון, ואיך התחילו השיבושים שהביאו אותי למחלות מאוד קשות, אבל אני רוצה לחזור למה שאת אומרת, כן. מכיוון כמו שאמרתי מקודם, כן, גיל המעבר זו מהפכה טקטונית, אדירה, המהפכה הגדולה ביותר, הטרנספורמציה הגדולה ביותר שאנשים חוות בחיים שלהם.
וואו.
הגדולה ביותר. והיא בעצם חלק מההתפתחות התודעתית להביא אותנו למקום, לממש את הייעוד האמיתי לשמו בנו, ובעצם לנקות את כל העורבות של כל מה שהזנחנו, וכל מיני דפוסים, וכל מיני מחשבות, וכל מיני שיעורים, אישיים, רגשיים, נשמתיים אפילו, וכדי לעשות את זה, הגוף חייב, מכיוון שאנחנו לא הולכות ללדת ילדים, אנחנו הולכות ללדת חוכמה ובינה לדור הבא. ומכיוון שזה כך, התפקיד של הגוף משתנה. אבל גם אפילו יש שינויים בעונה הקדמית של המוח, שבעצם מצביעים על שינוי תודעתי וחשיבתי אצל נשים. ועל מנת לצלוח את המעבר הזה בצורה הכי טובה, אנחנו חייבות באמת לעשות שינוי. עכשיו, הרופאים מציעים הורמונים שאני לא נגד הורמונים ברמת העיקרון. אני מאוד, ושוב, אני לא רופאה, אבל מאוד קשה לי לראות שלא נעשית עבודת מחקר מספיק מעמיקה אצל חלק גדול מהרופאים, שהם לא מתחקרים נשים לגבי העבר הרפואי שלהן.
נכון.
זה דבר אחד.
כן.
והדבר השני הוא שהורמונים, אם אנחנו מסתכלים על אורח החיים שלנו, גם בהיבט הרגשי, פיזי, תודעתי, חברתי שלנו, אנחנו מסתכלים על פירמידה וההורמונים הם בשפיץ. זה אומר שיש עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולות לעשות כדי להתחיל לאזן את הגוף בכלל, כי הורמונים יוצאים מאיזון, כשמערכת החיסון יוצאת מאיזון, כשמערכת העיכול יוצאת מאיזון, כשהמערך הרגשי, המערכת הסימפתטית, אותה מערכת מופלאה ששומרת עלינו בבילטין, במוח שלנו, יש לנו מערכת ששומרת עלינו מפני סכנה. וכשאנחנו לא מקפידות לשמור על עצמנו, המערכת מתחילה לצאת מאיזון. וזה אגב אחד הקשרים המאוד מאוד ישירים בין הורמונים, בין העולם הרגשי והדיכאונות ומצבי רוח והחרדות, לבין ה-firing, הפימפום של הורמונים בגוף. כי בלוטת ההיפותלמוס נמצאת בדיוק ליד המרכז, שהוא גם קשור להפרשת דופמין וסרוטונין במוח.
רגע, אוקיי. אמרת פה ים דברים חשובים בשלוש דקות, אפשר לעשות רק על מה שאמרת עכשיו תוכנית שלמה. אז אני רוצה רגע ככה לאוזן שלא כל כך מבינה בהורמונים, ואיפה זה היפותלמוס, ואיזה הורמונים מפרישה, אני רוצה ככה שקצת נרחיב את זה, אוקיי, את מה שאמרת. את בעצם התחלת בזה ש... את כן מסכימה עם האמירה שגיל מעבר זה באמת מהפך מאוד גדול בחיים של אישה, רק שאת אומרת, זה מהפך מאוד גדול שיש לו מטרה. זה לא מהפך גדול, זה לא חורבן.
חד משמעית. יש חורבן ופירוק כדי לפרק את הישן ולאפשר לחדש ולאותנטי לצאת החוצה.
אוקיי. ופה אני חושבת הרבה נשים מתבלבלות, כי המסר הרבה פעמים מהחברה היא שזהו. זה החורבן, זהו. זה התחלה של הסוף, כאילו. גיל 50, המעין מחזור, ואת כבר הולכת לכיוון הקבר, כזה. והמציאות היא שאחרי גיל 50, היום בחברה שלנו יש עוד, בדרך כלל, בין 30 ל-40 שנה, זה כאילו המון זמן, לחיות. אז את אומרת שיש פה תפקיד חדש. קודם כל, מאיפה הידע הזה?
חלק מהידע קראתי בכל מיני מקומות. יש מישהי בשם כריסטיאן נורטרופ, דוקטור כריסטיאן נורטרופ, שהיא החלוצה ב-2001, היא יצאה עם הספר הראשון שלה לגיל המעבר. היא רופאה מערבית, היא גינקולוגית מערבית, שהתחילה גל שלם של נשים ורופאות ואנשי התפתחות ורוח ורפואה, כדי להבין אחרת, במקום גיל הבלוט, גיל הבשלות. זה דבר אחד. אבל חלק גדול מהידע, כשאני נתקלתי בגיל המעבר, הייתי בת 42, והתחלתי את כל התסמינים, עד גיל 46, 7, 8, עד הפסקת הווסת, עברתי משברים מאוד מאוד קשים, גם בריאותיים, גם סרטן השד, גם פירוק של, של הזוגיות שלי, גם כל מיני עניינים, ופשוט הדברים התחילו להגיע אליי, או בכל מיני מדיות, או ב... אני ממש לא רוצה להשתמש במילה תקשור, כי זה הפך לזה מילה מאוד... נו אייג'ית כזאת,
פופוליסטית כזאת, כן.
אבל כן, מין תובנות שהתחלתי עוד ועוד ועוד לנבור בתוך הדברים האלה, וכשהגעתי לארץ והייתי אחרי הרבה מאוד שנים בארצות הברית, 16 שנה, והצבתי את הלוגו שלי כמטמורפוזה, בהתחלה התכוונתי לעבוד רק עם נשים בגיל המעבר, וסיפרתי לאחיות שלי שאני בעצמי, עוד לא עברתי את המטמורפוזה, אבל אני כאילו רואה את העתיד לאן אני צועדת, כי החיים שלי היו אז במשבר מאוד קשה. וזה חלק ממה שאני באה לעזור לנשים לעשות, לעבור, לצלוח את המשבר הזה, כי חייב להיות משבר, על מנת לפרק את הישן, את צורות החשיבה, את הדפוסים, והגוף שלנו משתנה. אנחנו לא יכולות, זה כאילו הזדמנות אחרונה לעשות שלום עם הגוף שלנו. אם אנחנו רוצות להכין את הגוף, ואת הנפש ל-40, ואני אפילו אומרת 50 שנים הבאות, כי היום זה מה שהולך לקרות, אז אין שום סיבה שאנחנו נחיה בעבר, מבחינת צורת החשיבה שלנו, מבחינת פתרון של כל מיני עניינים.
אני רוצה לשאול אותך, את ככה אמרת בכותרות את הדברים שאת עברת למקום שבו את נמצאת היום, ומה שאת עושה היום עם נשים. והייתי שמחה להבין איך בעצם... הדבר הזה שאת עברת והתופעות שהיו בגוף שלך, איך הם עזרו לך להתחבר ולהבין את את זה שבעצם את כבר במקום אחר ואת רוצה לפרוח משם ואת רוצה להפוך להיות אישה שככה מנגישה את הידע שלה לאחרים, או כל הדברים שדיברת עליהם, בעצם כאילו תני לי הצצה לתוך התהליך הזה.
אז בשביל זה אני אחזור כמה דקות אחורה לחיים שלי כפגה. אני יצאתי מהרחם של אמא שלי לפני הזמן. בעבודה גוף נפש מאוד מעמיקה שעשיתי לימים, הבנתי שלא יכולתי להישאר ברחם הזאת, אבל הבנתי שאני לא יכולה לשרוד אם אני אצא בחודש החמישי, ולכן חיכיתי. הדפוס הזה של לחכות במקום שלא נוח, שהוא לא נעים לי או לא נוח לי, ואני צריכה לחכות עד שאני ארגיש שאני בשלה, זה דפוס שמלווה אותי עד היום. היום אני פחות במקום הזה, אני יוצאת הרבה יותר מהר, אני לא נכנס לסיטואציות האלה, אבל זה ליווה אותי כל החיים, במערכות יחסים, במקומות עבודה, בכל מיני דברים. אני מציינת את זה מכיוון שלמדתי מאוד לסמוך על האינטואיציה שלי, ו... אני התחלתי עם בעיות גופניות מגיל בערך 15-16.
וואלה.
לפני זה הייתי נערה, אני עליתי במשקל מאוד, כשעליתי לארץ הייתי ילדה מאוד רזה. עליתי לארץ לבד, לקיבוץ, כילדת חוץ, ופיתחתי הפרעות אכילה, הייתי במצב נפשי מאוד קשה, בשנות ה-70 כמובן לא נתנו עזרה ולא לא חשבו על הדברים
כן,
האלה.
כן, אני בכלל הכיר את זה.
היום בעבודה מאוד מעמיקה שעשיתי על עצמי, מפיתי איפה בעצם התחילה מה שהפך להיות מחלה הורמונלית מאוד מאוד קשה, שנקראת אקרומגליה, מחלה מאוד נדירה, שבעצם הגוף ממשיך לגדול למרות תהליך הגדילה שהסתיים.
וואו.
זאת אומרת, מפומפם לגוף, הורמוני גדילה, וכל מיני הורמון חלב, כל מיני הורמונים אחרים שמשבשים את כל המערכת.
וואו.
אני בעצם התחלתי עם כל התסמינים הקלאסיים של המחלה הזאת, לקח לקופות החולים כ-10 שנים להבחן אותי.
10 שנים.
הייתי די מפלצתית, הייתי מאוד בעודף משקל, העצמות שלי השתנו, אלה דברים שהיום הופכים אותי ליותר נאה, אבל זה היה כרוך בכאבים מאוד חזקים. הגעתי להדסה עם קרם כבר די על 4, די בנס, די גילו איזושהי חברה שאחות שלה הייתה, שחברה שלה הייתה אחות במחלקה אנדוקרינית בהדסה, והיא ראתה אותי ומיד ראתה שאני עם המחלה הזאת, כי תווי הפנים והגוף מאוד משתנים. ומיד הובחנתי ומיד תוך 3 שבועות עברתי ניתוח ראש, שנה לאחר מכן עברתי עוד ניתוח ראש להסרת הגידול.
וואי.
פעם שנייה, ואמרו לי, את צריכה לחיות עם הורמונים כל החיים שלך, ואת הייתה לי נכות של 46% מביטוח לאומי, הייתי בן אדם חולה.
וואו.
ואז אחרי 5-6 שנים של הדבר הזה, שהייתי בעצם צמודה למשאבת, כמו משאבת אינסולין, לחולי סוכרת, הייתי עם הורמון אחר, היה לי מאוד מאוד קשה לתפקד, ואני בכל זאת נלחמתי להמשיך לעבוד, פגשתי בזמנו מי שהיה בכיר ליבי, ואני חושבת שהאהבה מאוד ריפה אותי, ואני הייתי נחושה, התחננתי להתאשפז בהדסה ולעבור גמילה מהחומרים האלה, והצלחתי להיכנס להיריון עם, אומנם עם הורמונים, אבל החלטתי שחייבת להיות דרך אחרת. ואז גמלתי את עצמי מכל ההורמונים האלה, והתחלתי איזשהו מסע.
אני רוצה את הנקודה הזאת, את בטח זוכרת אותה בטוח,
כן.
שבה אמרת, די, אני לא רוצה את ההורמונים. מה זה היה?
הרגשתי שהחומרים האלה מרעילים אותי. הרגשתי שחייבת להיות דרך אחרת, ואז התחילו להגיע אליי כל מיני מסרים, להתבונן יותר פנימה לתוך הגוף. הייתי די נואשת אחרי 15 שנה שהייתי מאוד מאוד חולה, והלכתי ממטפל למטפל ואף אחד לא מצא פתרון. זו מחלה מאוד מסוכנת, שהיא נחשבת למחלה כרונית. היום אין לי זכר ממנה.
וואו.
זה לא נכון שאין לי זכר. יש לי בעיות של סחרחורת קצת, אבל בגדול, אני ברמיסיה כבר כמעט 40 שנה.
זה מטורף מה שאת מספרת, ממש.
לימים, אחר כך בגיל 42, חליתי בסרטן השד.
וואו.
ובדיוק באותו גיל שבדודה שלי ודודה שלי וסבתא שלי חלו בסרטן השד. באותו סוג של סרטן השד, גיליתי את זה מאוד במקרה. ותוך שבועיים, היו לי 2 גידולים. בצד אחד, ותוך 3 שבועות הייתי צריכה לעשות החלטה מה אני עושה עם זה, עם הגידולים האלה.
כן.
ביום ההולדת שלי עברתי קריטה של צד שמאל, ו10 ימים אחר כך קריטה בצד ימין, הייתי אז בארצות הברית, והחלטתי, ואז רבתי מאוד עם בן הזוג שלי, עשיתי החלטה מאוד, שאני בשום פנים ואופן אין לי זכות לייעץ לאף אישה, אבל זו הבחירה שאני עשיתי לעצמי. לא לעשות כימותרפיה ולא לקחת הורמונים, רצו לתת לי את המוקסיפן. קראתי אז, אני זוכרת את עצמי לפני, כשאמרו לי שיש לי סרטן, ונפגשתי עם האונקולוג, והוא אמר לי שיש לי שבועיים, 3 לעשות החלטה, לפני שזה מתחיל להתפשט. אני זוכרת, גרתי אז בניו יורק, רצתי לברנס אנד נובלס, וקניתי משהו כמו 10 ספרים, ופשוט בלילות ישבתי וטחנתי את הספרים האלה. עבדתי ביום, ניהלתי מרפאה פסיכיאטרית בברוקלין, הייתי עובדת סוציאלית קלינית, הייתי מטפלת באמנות, והיה לי גם ילד, ופשוט קראתי, תוך שבועיים סיימתי, והגעתי להחלטה מה אני הולכת לעשות. הורידו לי חתיכה מהגב, ובנו מהגב שלי את השדיים שיש לי היום. איבדתי כל תחושה שם, אבל ידעתי בפנים שאני הרווחתי את החיים. ועד היום, אני בפברואר הולך לי 19 שנה מאז, ואני לא לוקחת שום תרופה. היום אני לוקחת רק אלטרוקסין, בכל זאת לאיזון בלוטת התריס, אני לוקחת מינון הרבה יותר קטן. כי בניתוח השני של הקרומגליה, בלוטת התריס נדפקה לי. היום אני מבינה הרבה יותר שבעצם אני חיה היום עם מחלה אוטואימיונית של בלוטת התריס.
כמו הסוג של השימוטו כזה?
השימוטו וגרייז, פעם זה ככה ופעם זה ככה, וכשאני מנהלת את עצמי תזונתית, ומבחינת ניהול מתח ולחץ ובסטרס, ואני נחה ואני מתעמלת ואני מחוברת לעצמי ואני לא מכניסה, אני הפסקתי לצבוע את השיער לפני 30 שנה, ואני לא שמה שום חומר שהוא לא אורגני על הגוף. ואני הרווחתי את החיים בסופו של דבר.
זה סיפור מעורר השראה ברמות מדהימות. אני ממש בטוחה שאנשים שיקשיבו לזה יגידו, וואו, כאילו זה התמודדות מקבילה עם כל כך הרבה דברים. הגוף שלך ממש לא נתן לך מנוח, כאילו לא, כנראה ככה בחרת להתפתח. והיום את במקום ממש ממש אחר, במקום שבו את עוזרת לאין ספור נשים. אנחנו ניסינו לתאם זמן, גישה לא היה קשה, כי את מטפלת המון. אז אני רוצה ככה עבור אנשים שמקשיבות לנו, קצת להבין על העקרונות של הדרך שאותה את מנחילה לנשים היום.
אז השיטה נקראת 12 השערים לאיזון הרמונלי הוליסטי. אני למעשה לקחתי 12 תחומים בחיים, שכשאנחנו מאזנות אותם באופן טבעי, בוא נגיד ב-80% מהמקרים, 90% מהמקרים, גם ההורמונים מתאזנים. במקרים נדירים צריך כן אולי לקחת איזשהו חומר עזר בנוסף. השערים הם קודם כל לאהוב את עצמי. שער של תזונה, יש תזונה מאוד מסוימת שעוד מעט אני אפרט מהי, לאיזון הורמונלי. שער התנועה, יש דרך לתנוע כך שכל מה שצריך לקרות בגוף יקרה כדי שאנחנו נהיה חטובות ובמשקל תקין ועם אנרגיה שתזרום בתוכנו. רגיעה, מנוחה ושינה חייבת להיות שמה. אני מדברת על מה שאנחנו קוראים לו המערכת הסימפתטית, שזאת המערכת שמגנה עלינו מפני סטרס ומפני סכנה פיזית או רגשית. השער הבא זה שער החיים ירוקים. זאת אומרת, לחיות חיים כמה שאפשר, כמובן, אנחנו חיים בעיר, אנחנו לא חיים באיזשהו כפר בגליל, אבל כן, מבחינת המים למשל, להכניס אוסמוזה הפוכה לבית, זה 1,300 שקלים, זה לא כזה סיפור, זה הרבה יותר זול מטמי 4, כי בתוך המים יש הרבה מאוד דברים שמאוד מרעילים אותנו. לאכול ירקות, לפחות הירוקים, אורגניים עד כמה שאפשר, לא לאכול מזון שהוא מתועס, בשר לא מתועס. אני לא נכנסת עכשיו לעניין של טבעוני או לא טבעוני, אבל כן, יש אסכולות כאלה וכאלה. מבחינת התזונה, להנמעיט כמה שאפשר בדגנים ופחממות, ולתת לאכול מה שנקרא nutrient dense food, זה מזון שהוא מבחינה תזונתית מאוד מלא ומאוד מזין, ולדאוג לזה שיהיו המון המון ירקות, כי 40% מהצלחת צריך להיות ירקות, עוד 25% חלבון, בין אם זה חלבון מהחי או מהצומח, אבל שלפחות מהחי הוא יהיה ללא הורמונים ונקי עד כמה שאפשר מחומרים רעילים ואנטיביוטיקה. שומנים חייבים להיות שמה, שומנים בריאים, וכמובן להכניס, כשאנחנו אוכלים, כמעט בכל ארוחה, כן לדאוג לכל מזונות שיעזרו למערכת העיכול ולחיידקים, מערכת העיכול להתאזן. וזה ברמת העיקרון מבחינת התזונה, אז יש לנו חלבונים, שומנים צריכים להיות משהו כמו 30%, אני מדברת על שומנים בריאים.
בריאים, כן.
אגוזים, טחינה, טיפה להמעיט בטחינה אם אפשר, כי בכל זאת זה מלא הרבה מאוד קלוריות, אגוזים, שמן זית, אלה הדברים שמזינים אותנו, ובעיקרון לאזן את רמות הסוכר על ידי כמה שפחות פחמימות, וכמה שפחות קמחים, ולאכול מבחינת, אני לא נכנסת עכשיו מבחינת צום לסירוגין, אבל כן, מסתבר שהדרך הכי טובה לנשים, ואני לא מדברת על נשים יותר צעירות שיש להן בעיות הורמונליות מסוימות כמו שחלות פוליציסטיות, אבל מכיוון שזו תוכנית כן על אמצע החיים ומעלה,
כן.
אז כן, לדאוג לזה שאנחנו אוכלות, אני היום אוכלת פעמיים ביום, אם פעם היו שואלים אותי איך אני הולכת לחיות, הייתי מתחרפנת מזה שאני רק אוכלת פעמיים ביום, אבל זה עושה לי שקט וזה עושה לי סדר.
כן.
אני אגב למדתי תזונה וטיפול גוף נפש בארצות הברית מיד אחרי שיצאתי מכל הסיפור של הסרטן, וכל הסיבוכים שהיו לי סביב, ניתוחים שונים שהייתי צריכה לעבור אחרי זה. אני נכנסתי מיד ללימודים במכון לזונה אינטגרטיבית בניו יורק, ללימודים ועבודה מאוד מעמיקה פנימית של ב-Awareness Institute, שזה מכון לרפואת גוף נפש רוח.
איזה יופי שיש מכון כזה.
מכון שמקבלים שם רק מטפלים מוסמכים.
וואו.
בכל אופן, אז מבחינת התזונה בעיקרון, אני באופן אישי אוכלת פעמיים ביום, אני שותה בערך עד שעה לפני האוכל, וכשעה, שעה וחצי אחרי, כן לדאוג לשתות הרבה, כן, מבחינת, אני אחרי זה אתן עוד כמה טיפים מבחינת התזונה, אני רוצה כן לחזור קטע, רגע בקטע של השערים, ולסיים את הקטע של השערים.
בדיוק, כן,
אז
בדיוק השער, רציתי שעות אחרון.
אז יש את השער האקולוגי, השער הבא זה טיפוח אישי, זה אם להבריש את האור כדי להוציא רעלים, אם זה להשתמש בחומרים אורגניים ואיפורים וקרמים, שמפויים, כי בתוך כל החומרים האלה יש דבר שנקרא קסנו-אסטרוגנים. זאת אומרת, אסטרוגנים, הורמונים חיצוניים, שהם לא ממש הורמונים, זה חומרים כימיים שדומים במבנה הכימי שלהם להורמונים, אבל מה שקורה זה שהם נכנסים לתוך הגוף, הם תופסים את מקומות החנייה של ההורמונים הטבעיים שלנו, והם הם, הם משבשים בעצם את ההורמונים. זה אגב,
הבנתי.
האימא של, של מיומות, של פוליפים, של גידולים, של סרטן, כל המשפחה הזאת של וסתות כבדות, שנקרא דומיננטיות אסטרוגנית, אני עושה על זה הדרכות ובונה על זה עכשיו קורס לשנה הבאה, כל הקטגוריה הזאת קורית, לא מעט בגלל החומרים הכימיים האלה שהם בעצם גורמים לשיבושים נוראים בגוף. השער הבא זה שער של מערכות יחסים. אם אני מנהלת מערכת יחסים לא תקינה שמקטינה אותי ומשפילה אותי, אני בעצם מכניסה את כל המערכת של הסטרס לסטרס.
כן.
וזה מתחיל מפל של תגובות הורמונליות שחבל על הזמן, כולל אגב בקטע של שינה.
זה אני מכירה את זה היטב מהקליניקה. ונשים לפעמים חושבות שאפשר לעקוף את זה.
ממש לא.
ואי אפשר לעקוף את זה, זה באמת כאילו, זה אויב בתוך הבית, תרתי משמע.
לפחות 30% מהבעיות ההורמונליות נגרמות כתוצאה מחוסר יכולת לנהל סטרס ולחץ בצורה טובה. אוקיי? וזה משהו שאנחנו סוחבות. עכשיו, כן, אני רוצה להגיד לגבי גיל המעבר באופן ספציפי, שההורמונים אסטרוגן ופרוגסטרון נוצרים בשחלה, או בעצם הכי פעילים בשחלות בשנים הפוריות שלנו. בגיל המעבר, כל הייצור והתפעול של ההורמונים האלה עוברת לבלוטות שנמצאות באמצע הגב. אם אתם נוגעות לעצמכן באמצע הגב, יש שם מעל הכליות, שתי בלוטות קטנות בגודל אגודל, שנקראות בלוטות האדרנל, יותר את הכליה, הן בלוטות שיש להן בעיקרון שלושה תפקידים. ניהול, סטרס ולחץ, חד משמעית, ייצור הורמונים, הורמוני מין, וויסות המלחים בגוף. וזה חשוב, כי כל מי שמגיע ואין לה אנרגיה, ומגיע על ארבע עם הלשון בחוץ, זה מפני שאנחנו לא העטנו את הקצב. שאנחנו אמורות להעית, אנחנו כבר לא מגדלות ילדים, אז הטבע אומר, תעיתי את הקצב,
תעיתי, כן.
ולכן גם יש בעיות בבלוטת התריס. זה אחת הסיבות, זה לא הסיבה היחידה, כי אנחנו לא מעטות את הקצב, כי בלוטת התריס זה הפדל של הרכב.
תעת, יש מישהי, אני אשאל אותך עכשיו, כי היא בדיוק התייחסה לזה, מישהי שככה, כשכתבתי שהיא הולכת להיות תוכנית, אז היא ביקשה לשאול, איך אני יודעת, קודם כל, איך אני יודעת שאני בחוסר איזון? זאת שאלה הורמונלי. ואיך זה משתלב עם השימוטו? היא מנסה לטפל באופן טבעי, לא רוצה לקחת כדורים, כרגע לפחות, ובעצם ככה מתמודדת עם המחלה הזאת, אז אולי נדייק לתוך השאלה שלה גם.
סבבה. אני הייתי גם מציעה שנעשה תוכנית שהיא רק על בלוטת התריס.
בשמחה גדולה.
ורק על בלוטת האדרנל, מכיוון שזו סוגיה שלא יודעים להתייחס אליה בצורה בעיניי בונה מספיק במערך המערבי. אז בגדול אני כן אציין שאנחנו מגיעות, איך יודעים שיש בעיות הורמונליות? אז קודם כל, יש ים של תסמינים. גלי החום זה רק 80% מהנשים חובות. כאבי ראש, כאבים בגוף, כאבי פרקים, בעיות עיכול, עייפות מהסוג של בטון. כאילו, את מרגישה שאת לא ישן, זה כמו הימים שהיינו מניקות, זה עייפות שהיא לא עייפות סתמית.
כן.
והיא עייפות שבעיקר בבוקר, שמאוד קשה להוציא את עצמנו מהמיטה, יש פיק של איכשהו אנרגיה אחרי שאנחנו קמות, בין 12 ל-2, 3 אחר הצהריים, אז האנרגיה הזאת עולה, והיא מיד יורדת חזרה והיא עולה חזרה. זאת אומרת, ויש תנודות שונות של אנרגיה. אם את
היום?
לא מצליחה לישון, מכיוון שאת ערנית מאוד, אבל את עייפה כמו סמרטוט בבוקר, זה בקרוב לוודאי בעיה של בלוטות האדרנל. עייפות שהיא רציפה במהלך כל היום, יותר קשורה לבלוטת התריס, אחת הדרכים לבדוק את זה, אגב, תמדדי חום במשך שבוע ימים, לפני שאת יוצאת מהמיטה, תשים את מד החום ליד המיטה, תמדדי את החום במשך שבוע או 10 ימים, ואם את רואה באופן שוטף שהטמפרטורה של הגוף שלך הוא מתחת ל-36.5 באופן קבוע, את יודעת שהגוף שלך לא מייצר מספיק חום, וזה בעיה של בלוטת התריס. השימוטו זה משהו הרבה יותר מורכב, אני באמת מציעה שאנחנו נעשה תוכנית נפרדת על זה, אבל בגדול, תסמינים נוספים של, של חוסר איזון הורמונלי, זה, כמו שאמרתי, הכאבים, זה בעיות עיכול, זה מצבי רוח, בין אם זה דפיקות לב מאוד חזקות, בין אם זה עייפות, דיכאון בהחלט הוא חלק מבעיות הורמונליות.
אוקיי, אז פחות או יותר זה ברור.
והדבר העיקרי,
כן.
השמנה. אז השמנה היא השמנה מאוד ספציפית. היא השמנה בטנית בעיקר ובמותניים, וגם ירידה בחשק המיני, הנרתיק שמאוד מאוד יבשה ומצטמצמת, ואז חדירה היא מאוד מאוד קשה. חוסר חשק מיני,
אז את מדברת על בלוטת התריס, נכון?
לא, דיברתי בכלל על כל הגיל המעבר.
כן, אוקיי.
אוקיי, אני בכוונה לא נכנסת לכל התופעות של בלוטת התריס, כי זה הרבה מאוד, זה עייפות. בכל הבעיות האוטואימיונות וגיל המעבר, זאת לא מחלה, וזה לא מחלה אוטואימיונית. מחלה אוטואימיונית זה מצב שבו מערכת החיסון מנסה במשך שנים להגן עלינו, ואנחנו לא מקשיבות וממשיכות על טורבו, עד שהמערכת קורסת.
הבנתי.
השימוטו זה מצב אוטואימיוני של בלוטת התריס. כדי לדעת אם יש לך השימוטו או לא, את צריכה לבדוק נוגדנים של בלוטת התריס. אז זה שמות קצת מסובכים, אבל,
כן.
אוקיי? אבל לא כל אישה שיש לה בעיות של בלוטת התריס, יש לה השימוטו.
בעצם כל הדברים שאת ככה אמרת לפני כן על תזונה, על השערים, הם רלוונטיים, אני מניחה, גם לאנשים שיש להם בעיות בבלוטת התריס.
כן. עכשיו, אני רק רוצה רק להגיד מה השערים בהמשך.
בדיוק.
מערכות יחסים, תרבות פנאי, שאנחנו נדאג, מה שנקרא באנגלית, rest and digest, שאנחנו נוכל לתת לגוף לנוח ולעכל את החיים, מה שנקרא. השער הבא זה מילוי הייעוד שלנו. השער הבא זה שער של תוספים והומופתיה או פטריות או דברים שהם לעזר, שלא תמיד חייבים לקחת כל הזמן, אבל לפחות בתקופת השיקום, עד שהגוף משקם את עצמו. והשער האחרון זה השער של תודעה וחיבור רוחני.
תודעה וחיבור רוחני.
כן.
אוקיי. ונשים שלא מתחברות לרוחניות.
שמתחברו למשהו שגדול מהן, מבחינת לא להרגיש, או לאפשר לעצמנו לא להרגיש שאנחנו לבד לגמרי בעולם. שיש משהו שמכוון אותנו, גם אם אני לא סוג של, סליחה לביטוי, רוחניקית, אני כן רוצה לדעת שאני מאורסלת על ידי העולם, משהו שהוא גדול ממני, שאני לא צריכה לשאת את הכל לבד.
וואו, זה כל כך עוצמתי, מה שאת אומרת. הדבר הזה, אני חושבת, את אמרת המון דברים חשובים, וגם דברים שאנשים יודעים, כאילו בגדול, אנשים יודעים שצריך להקפיד על תזונה, ולהוריד סוכר, ולישון טוב, אבל את מכניסה את זה ככה לרזולוציות מאוד מדויקות, של מה בדיוק ואיך בדיוק, וגם אורזת את זה בתוך איזושהי כמו תורה כזאת בעצם, שאוקיי, מה אני... אני כי החיים מאוד אינטנסיביים. והדבר שהכי קל לנו בתוך האטרף של החיים, במיוחד, את יודעת, גיל המעבר, יש לו, אנחנו נמצאים בסיטואציה קצת מוזרה בעולם הזה עכשיו, שאנשים פתאום התחילו לחיות הרבה יותר. ואז יש, וגם ללדת יותר מאוחר. אז הרבה פעמים נשים מוצאות את עצמן במצב שהן גם דואגות לילדים מתבגרים, או מתגייסים, או אפילו לפעמים קטנים יחסית, וגם דואגות להורים מזדקנים, וגם יש עבודה, וגם יש זוגיות, וגם יש כל מיני עניינים בגוף. זה מתיש. זה כאילו, איפה אני... ואת מביאה בעצם כמה עקרונות כאלה מאוד... צ'קליסט בגדול, לגמרי, שאני לגמרי. יכולה להגיד, אוקיי, איפה אני בצ'קליסט הזה?
אז אני באמת, כשאני עובדת עם נשים, וגם בסדנות ובקורסים שלי, אנחנו ממפים קודם כל, אני ממפה לעצמי כל שלושה חודשים, איפה אני על השערים שלי. אני מלמדת נשים איך לעשות את זה.
אוקיי.
ואז על כל אחד מהשערים אני קובעת לעצמי מטרה אחת לשלושה חודשים. לא מיליון מטרות.
כן.
ואז אני עושה עם עצמי בדק בית, ואי אפשר למלא את כל המטרות כל הזמן. אלא, נגיד, 3-4 ימים, אני אהיה בשימת לב, למשל, לשינה שלי. אז אני אבנה לי רוטינת שינה, ואקולוגיית שינה. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא צריכות ללכת לישון כמו תתלה ב-9 בערב, גם זה לא, אנחנו עדיין לא מבוגרות כל כך, אבל הגוף חייב את ה-7-8 שעות שינה שלו, וללכת לישון בין 10-11, כששעה לפני זה אין אלקטרוניקה בחדר השינה. יש קריאה, יש מדיטציה, יש כתיבה, יש דברים שנעימים לי, יש מסאז', יש תרגיל נשימה, יש שיחה עם בן או בת הזוג, יש משהו שהוא מרגיע, מכיוון שהמערכת חייבת להיכנס לשינה, חייבת להיכנס למוד של שינה. ואגב, עוד פטנט אחד, וחלק ממה שאומרים לי, אומרות לי הרבה נשים, כשמתקשרות אליי, אישה שאני יודעת, שכבר אומרת לי, תהל, רק אל תקחי לי את הגלוטן, או אל תקחי לי את הסוכר, אני מבינה שהאישה הזאת היא לא בשלה לתהליך, מכיוון שאין, כאילו, אין פה, יש פה עובדות. הגוף והנשמה חייבים את השינויים על מנת, אם אנחנו רוצות להרגיש טוב, אנחנו לא יכולות, כמו שאיינשטיין אמר, להמשיך לעשות את אותו דבר, כי זה שיגעון.
נכון.
וכן, אני כן עובדת עם נשים מאוד בהדרגה. אוקיי? בקורס האינטרנטי זה קורס של 3 חודשים, שממש בונים את זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית. וכל אחת עובדת על השערים שלה, ומה שטוב לה ונוח לה. כי אי אפשר להכניס את כל השינויים. אני כבר 20 שנה במסלול הזה.
כן.
ואני גם לפעמים מזייפת. גם לי לפעמים פעם בא לי פלאפל. מה לעשות? אפשר. העניין הוא באיזה תדירות, והאם הקו הכללי שלי הוא קו של שמירה, כי החיים שלי היום מאוד יקרים לי. ואני לא מוכנה היום לחיות באיכות חיים כמו שחייתי כשהייתי חולה. או כשהייתי במערכת יחסים לא בריאה.
אתה, אני חושבת שאני ככה חושבת על דברים שעשיתי למען הבריאות שלי במהלך חיי, ואיך התייחסתי לזה לפני ואחרי. אני חושבת שאם לפני כן, לפני, אני לא יודעת להגיד לך כמה שנים, אבל מישהו היה אומר לי, את לא תאכלי יותר בצק וסוכר, ו... כאילו הייתי אומרת לו, תקפוץ לי בלשון המעטה, כאילו אין מצב, זה הדבר שאני הכי אוהבת לאכול, וזה הפינוק שלי, וזה הפן, וזה. אני חושבת שמה שקרה לי עם השנים, זה שהגוף, זה גם איזושהי רגישות שהגוף מפתח, ההקשבה הזאת שאת מזמינה אליה אנשים, אני חושבת שהיא גם מפתחת את ההקשבה היותר עמוקה למה הגוף שלי צריך, בכל הרמות.
לגמרי.
והיום, אני יודעת שאם אני בעניין עכשיו של לאכול איזה חתיכת עוגה גדולה ובורקסים וזה, פתאום אני מבינה שמשהו השתבש לי במערכת הקשבה הזאת, כי מהמקום ה-true self שלי, אני לא באמת רוצה את זה. זה לא, אני יודעת שזה מגיל ולא עושה לי טוב, עושה לי צרבת ואיכסה ומלא בלגן. אז כאילו יש פה משהו שהוא יש פה איזה גישה כזאת שהיא לא לחתוך, את, לא, זה אומר היום, זה, אלא לחדת ההקשבה. אני חושבת שלזה את מזמינה.
לגמרי. אחד הדברים שלי מאוד, איפשהו דחף אותי, זה שאני התחלתי ללמוד רפואה פונקציונלית בארצות הברית, פתאום נפתח לי עולם חדש, שבעצם טוען ברמת העיקרון, שכל המחלות מתחילות ומסתיימות במערכת העיכול. וזה מאוד הגיוני. היום מדברים על המיקרוביום,
כן,
היום
נכון.
מדברים על, על,
נכון.
על... אוקיי, אז יש תופעה שנקראת leaky gut syndrome, שזה תסמונת המעי הדליף. מה שזה אומר, זה שהדופן של המעי נפרצה, או על ידי מתכות כבדות, מתכות שנכנסות לגוף, כי הגבישים פשוט פוצעים תרירית, או על ידי גלוטן, אוקיי? או על ידי חומרים אחרים, והרעלים שאמורים להתפנות מהגוף באופן טבעי כל יום, לא מתפנים החוצה, אלא נכנסים חזרה לזרם הדם. הרעלים, הדופן של מערכת העיכול היא כמו רשת. אז אם החורים של הרשת היא קטנה כמו רשת של יתושים, ולא כמו רשת של כדור אף, אז באמת רק החומרים הטובים יכולים לספק בתוך הגוף.
כן.
למה אני מציינת את זה? מכיוון שדלקות פרקים, לפי התפיסה הזאת כמובן, דלקות פרקים, שיבושים הורמונליים, אתמול פנתה אליי מישהי שיש לה אורטיקריה, שיש לה בעיות בעור. כל הדברים האלה, לפי הגישה שאני עובדת איתה,
קשורים
למערכת העיכול. אז קודם כל, אגב, אם רוצים לדעת איך לאזן את ההורמונים, יש איזה שלושה שלבים עיקריים.
אוקיי, ובואי אנחנו ככה נסיים עם זה.
בסדר. השלב הראשון זה לאזן את רמות הסוכר שלנו, לעשות ניקוי רעלים כדי לאזן את הכבד, כדי שהכבד יוכל לפנות רעלים מהגוף ולא לצבור אותם בפנים, כולל רעלים הורמונליים,
כן.
ולשפץ את מערכת העיכול. ורק אז, ברוב המקרים, אנחנו מתחילות להרגיש מצוין, וההורמונים מתחילים להגיד תודה. ולכן לא תמיד צריך את ההורמונים האלה.
הבנתי. אוקיי. אז אני חושבת שנתת פה במהלך השעה הזאת המון 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 ידע סופר חשוב. אני חושבת שאפשר גם להקשיב לזה כמה פעמים כדי לקלוט, וכמובן אפשר לפנות אלייך גם לטיפול בקליניקה וגם לקורסים שאת מעבירה. תהל אלמה ברי בגוגל, אני בטוחה שאפשר להגיע לאתר שלך ומשם להתקדם. אני כחלק מהמסורת שיש לנו כאן בתוכנית, אנחנו מסיימות את התוכנית במדיטציה קצרה. אז שוקי, שים לנו, פנק אותנו. אוקיי. אז איפה שאת נמצאת, ככה, תראי אם מתאים לך, ואם לא מתאים כרגע, אז אפשר בהמשך. ואם מתאים כרגע, אפשר למצוא איזו תנוחה שמתאימה לך על קורסה, על מיטה, גם אם את בעבודה, את יכולה רגע להתנתק עם האוזניות, אף אחד לא יכעס. זה ממש 5 דקות של זמן לעצמך. ובואי ניקח נשימה עמוקה. וניתן לגוף רגע להרפות לתוך אותו מקום שעליו את יושבת או שוכבת, פשוט לשקוע, להניח לגוף. אנחנו דיברנו על הרבה מאוד היום על הגוף ועל הקשבה אליו ועל הצרכים שלו. אנחנו נעשה היום מין תרגיל מדיטטיבי קצר של הקשבה לגוף. בואי הניחי ידיים, יד אחת על אזור הרחם שזה מתחת לטבור, יד אחת על הלב בנינוחות. ודמייני איך את בעצם מורידה את המשקולת של תשומת הלב מאזור הראש, דרך הצוואר, ממש את יכולה לדמיין את תשומת הלב שלך כמו איזה סוג של משקולת, ואת מורידה אותה מהראש, דרך הצוואר, דרך חגורת הכתפיים והוושט, אל אזור הלב. קחי נשימה עמוקה. ותני ללב שלך להיפתח לתוך ההקשבה הזאת שאת נותנת לו כרגע. שתיים, שלוש נשימות כאלה, בלי שום אג'נדה, רק פשוט תשומת לב פשוטה. יכול להיות שיעלה לך משפט או צבע או מילה או תחושה. תני לזה לבוא. גם אם כלום לא עולה, רק פשוט תהיי בתשומת לב. את המשקולת הזאת עוד יותר למטה, תעבירי אותה דרך מערכת העיכול, דרך המעיים אל הרחם, מקור החוכמה והתבונה שלנו. ותני לרחם להתרווח לתוך תשומת הלב המדהימה הזאת שאת נותנת לה. נשימות עמוקות כשאת מכוונת אותם אל הרחם. ומרפה. יכול להיות שגם מהרחם תעלה תמונה או מסר או צבע. הקצב של הרחם הוא הרבה הרבה יותר איטי מהקצב של הראש. אז אני באמת מזמינה אותך ככה להאט. ואת לגמרי יכולה להקשיב עוד כמה דקות עם הישיבה השקטה הזו, רגע לפני שאת חוזרת לחיים הסוערים.